מה בכלל הולך להיות בארצות הברית בשנים הקרובות. אני אתן לכם את זה בכמה משפטים, אבל בגדול דור המילניום, זה הדור שהם בערך בטווח גילאים שלי, של מ-25 עד 40, אני בן 33, זה איפשהו באמצע, זה דור המילניום, עכשיו לדור הגדול ביותר, מבחינת כמות, הכמות הגדולה ביותר של אנשים, בתוך, בקרב אזרחים אמריקאים. וקצב הבנייה לא מספיק כרגע, ביחס להיצה שהדור הזה צריך, החציון, הנקודה שבה אנשים קונים בתים ובגילאים בערך של 31-32, זה הממוצע, זה החציון, סליחה, בארצות הברית שבו אנשים קונים בתים, ואנשים לא מספיקים, כמות הבתים לא מספיקה לענות על ההיצע, מה שגורם לעליות מחירים שאנחנו חווים אותם בשנה האחרונה, בנוסף כמובן לכל העליות שגם הקורונה עזרה לזה, אבל מבחינתנו אנחנו מבינים שבשנים הקרובות הולך להיות פה טירוף עוד יותר גדול, כי הולך להיות פה ביקוש מאוד מאוד גדול לנכסים, לדירות, והיצע מאוד נמוך.
הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על פרויקט הדגל שלנו, הפרויקט הכי גדול שלנו, של שנת 2022, מתחם מטורף שאנחנו הולכים לעשות לו השבחה מדהימה, אני אדבר על זה בהמשך השידור. אז ככה, כמה דברים, ככה, מה הולך להיות לנו בשידור המעניין הזה, ומיד נצלול לתוך העניינים, וככה נוכל לשתף אתכם, נוכל לשתף אתכם בפרטים ולעשות לכם ככה קצת טיזר, אפילו יותר מטיזר לכל מה שהולך להיות בפרויקט הזה. ומה שבעצם אני הולך להראות לכם היום זה קודם כל ככה נדבר קצת על המודל הזה, איך אנחנו בכלל משקיעים בפרויקט כל כך גדול, איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, עבור כל המשקיעים, עבור כל הקבוצה, אז אנחנו נדבר על המודל עצמו, איך הדבר הזה הולך לעבוד. אנחנו אחר כך נדבר קצת על האזור ועל הסביבה, ואז גם אני אדבר איתכם, אסביר לכם על הפרויקט, ולמה אנחנו חושבים שהוא הולך להיות אחד המוצלחים שלנו, מה היתרונות הכל כך מטורפים שיש לפרויקט הזה, ביחס לפרויקטים אחרים שמפורסמים היום, גם אצל חברות אחרות, וגם אפילו פרויקטים אחרים שיש לנו להציע. אז כמובן לכל פרויקט, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. אני היום מדבר איתכם על הפרויקט הזה שלנו, מה היתרונות שלו. אז בואו ככה נצלול קצת ונדבר רגע על מה זה בכלל קרנות השקעה ומה זה המודל הזה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקבצים איתנו, ביחד איתנו, שיהיו שותפים שלנו, משקיעים, יש איזשהו מינימום מסוים בכל השקעה, אנחנו נדבר על זה, והקבוצה הזאת, אותה קבוצת משקיעים, היא מנוהלת על ידינו, כלומר אנחנו אלה שמנהלים את ההשקעה, אבל ביחד כקבוצה יש לנו יתרון מאוד מאוד גדול, ובעצם אנחנו קונים איזשהו נכס, משביחים אותו, עוד מעט נדבר על ההשקעה שלנו עצמה, וברגע אחרי שביצענו את פעולת ההשבחה, אנחנו מוכרים את הנכס. ואז בעצם אנחנו מתחלקים ברווחים, כל אחד לפי החלק היחסי שלו בקבוצה, כלומר, אם משקיע מסוים שם 10% מכלל הקבוצה, יהיו לו 10% מהרווחים. ובעצם במודל הזה, אין מה לדבר על היתרונות, אבל בגדול אחד היתרונות המשמעותיים זה שגם אפשר לעשות איזשהו פיזור סיכונים, וגם אנחנו בעצם יכולים להיכנס להשקעות של הגדולים, אנחנו לא עושים איזושהי עסקה קטנה, אלא נכנסים למגרש של הגדולים. אז במודל הזה, בצורה הזאת של השקעות, יש שתי אפשרויות של השקעה, אפשרות אחת היא נקראת מסלול און, זה מה שנקרא מסלול שותפים. במסלול הזה, כל אחד מהמשקיעים הוא שותף בפרויקט, וככל שהפרויקט ירוויח יותר, אותו משקיע ירוויח יותר. וככל שהפרויקט הזה ירוויח פחות, אז אותו משקיע ירוויח פחות. לחילופין, יש אפשרות להיכנס במסלול חוב, מה שנקרא בעצם מסלול מלווים. אתם לא שותפים בעסקה, אתם בעצם הופכים להיות הבנק במרכאות, אתם נותנים הלוואה לפרויקט בריבית קבועה וידועה מראש, ולא מעניין אתכם אם הפרויקט הזה הצליח או נכשל, אתם יודעים שאת הכסף שלכם אתם מקבלים. אז גם הבטוחות בסיטואציה כזאת הן מאוד מאוד חזקות, הן מאוד מאוד טובות. מנגד, התשואות הן אולי טיפה יותר נמוכות ממסלול ההון, אבל הן עדיין נחשבות למאוד גבוהות ביחס למה שמקובל היום בשוק. אז שני מסלולים מדהימים, שני מסלולים שהם מאוד מאוד טובים, אחד למי שרוצה להיות מאוד מאוד בטוח ועדיין לעשות תשואות גבוהות, ואחד למי שטיפה יותר אוהב ריגוש ורוצה להרוויח ורוצה להיות, לחיות את העסקה, מה שנקרא. אז בוא נבין רגע מה יוצא בכלל היזם מזה, ולמה כדאי בכלל ליזמים להכניס אותנו כשותפים איתם, למה הם צריכים את הכסף שלנו, למה שלא יעשו את זה לבד, כלומר אם העסקה היא כל כך טובה, למה שיזם לא יעשה את הדבר הזה לבד. אז בוא ניתן רגע איזושהי דוגמה ככה בחצי דקה, נניח ויש נכס שהוא עולה מיליון דולר, וליזם יש מיליון דולר, כלומר הוא יכול לקנות את הנכס הזה לבד, ונניח והנכס הזה יודע לתת תשואות של 30%. כלומר, היזם בסיטואציה כזאת, אם הוא עושה את הפרויקט לבד, הוא מרוויח 300 אלף דולר. אבל לחילופין, יש לו אפשרות להכניס אותנו כשותפים, או בכלל קבוצות של משקיעים כשותפים. בסיטואציה כזאת, הרבה מאוד פעמים, החלוקת און שכל אחד מהצדדים צריך להביא, זה באזור ה-90-10 או 85-15, 80-20, זה בערך הנתונים שמקובלים, האחוזים שמקובלים. בסיטואציה כזאת, קבוצת המשקיעים תביא את רוב הכסף, תביא 900 אלף דולר, היזם יביא רק 100 אלף דולר, מבחינתו הוא בעצם יוכל להיות חשוף ולהיות בעשרה פרויקטים, הוא יצטרך להתחלק עם המשקיעים, כלומר בדולרים הוא ירווח פחות, הפרויקט מרווח עדיין את אותם 300 אלף דולר, רק שהפעם ה-300 אלף דולר מתחלקים, 150 מרוויח היזם ו-150 מרוויחה קבוצת המשקיעים. כלומר היזם בסיטואציה כזאת, מרוויח 150% תשואה על ההון העצמי שלו, מה שאם הוא היה עושה את זה לבד, את אותו פרויקט, הוא היה מרוויח 30% על ההון העצמי. אז אומנם בדולרים הוא מרוויח פחות, אבל בתשואות הוא מרוויח הרבה יותר. ושימו לב, גם המשקיעים יכולים ליהנות מתשואות מאוד מאוד גבוהות על ההשקעה שלהם. ולכן המודל הזה הוא מאוד מאוד מוצלח, הוא נחשב מאוד מאוד טוב. במצב כזה בעצם היזם, אם יש לו מיליון שקל, מיליון דולר הון עצמי, הוא בעצם יוכל להיות חשוף בעשרה פרויקטים, ואז לעשות רווחים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שהוא יכול לעשות אם הוא היה עושה את הדבר הזה לבד. אז ברור לנו למה ליזם זה טוב, ברור לנו למה למשקיעים זה טוב, ברור לנו למה לקבוצה הישראלית זה טוב. בואו נבין רגע למה זה נחשב היום למודל ההשקעה הטוב בעולם. אז דיברנו על פיזור סיכונים, אנחנו לא שמים את כל הביצים בסל אחד, אנחנו לא חייבים להשקיע סכומי כסף מטורפים, אנחנו יכולים להשקיע סכומי כסף שאנחנו מרגישים איתם בנוח, שטוב לנו איתם, שהם לא גדולים מדי. היום יש השקעות כאלה, החל מ-30 אלף דולר, יש 50 אלף דולר, יש פרויקטים של 70-80 אלף דולר, זה לא סכומים גדולים, ולכן אפשר לעשות פיזור סיכונים ולפזר את ההון שלנו במספר פרויקטים. אנחנו מדברים על הון עצמי שהוא יחסית נמוך, כלומר, כמו שאמרתי, אתם לא צריכים לשים הרבה כסף, ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. העסקה מבחינתכם היא פסיבית לחלוטין, אתם לא צריכים לעשות כלום. כלומר, יש יזם שרץ ועובד ונמצא בשטח, ויש חברה שמפקחת על זה, ומבחינתכם העסקה היא פסיבית לחלוטין, אתם משקיעים כסף, מקבלים דיווחים, מקבלים עדכונים, אבל נשענים אחורה ואתם לא צריכים לעבוד, והעסקה היא פסיבית לחלוטין, ככה שאתם יכולים להמשיך בשגרת היום-יום שלכם. כלומר, בזמן שהידיים שלכם עובדות, בזמן שאתם קמים כל בוקר לעבודה, הכסף שלכם עובד במקביל ורץ במקביל. יש לנו בעצם את האפשרות, את היתרון של המינוף על חשבונו של היזם, כלומר אנחנו נכנסים לפרויקטים שבהם אנחנו לוקחים מימון מהבנק, ואנחנו לא ערבים למימון הזה, אלא היזם הוא זה שערב אישית למימון, ואנחנו בעצם ממנפים את העסקה באמצעות מימון בנקאי, וכך אנחנו יכולים להרוויח תשואות גבוהות יותר. הכוח שלנו כקבוצה הוא כוח חזק יותר, אנחנו בצורה כזאת כקבוצה שכל אחד, אם הוא היה משקיע לצורך העניין סתם 50 אלף דולר, לא היה יכול לעשות פרויקט יזמי גדול, אבל ברגע שאנחנו מתקבצים, אנחנו הופכים להיות קבוצה עם כוח, עם כסף גדול יותר, אנחנו יכולים לעשות פעולות חזקות וטובות יותר, ופרויקטים גדולים יותר. וזה בעצם מה שמאפשר לנו להיכנס למגרש של הגדולים, בעצם בכסף קטן. לכל אחד מכן, אתם יכולים להיכנס לפרויקטים יזמיים, פרויקטים של בנייה, פרויקטים גדולים, פרויקטים שבהם התשואות הן בדרך כלל מאוד גבוהות ויפות, עם כסף קטן. אז הכוח שלנו כקבוצה, הכוח המיקוח, הבנו שהוא מאוד מאוד חזק, אנחנו יכולים לקבל תנאים מאוד מאוד טובים ברגע שאנחנו באים, כקבוצה עם סכום כסף גדול, ואנחנו בעצם במקום כסף קטן, הרבה כסף קטן, אנחנו בעצם ככסף גדול, יכולים לעשות פרויקטים גדולים יותר. אז רגע לפני שאני אדבר רגע על איפה בארצות הברית כדאי להשקיע, אני רוצה רגע לקחת אתכם ולהסביר לכם מה בכלל הולך להיות בארצות הברית בשנים הקרובות. אני אתן לכם את זה בכמה משפטים, אבל בגדול דור המילניום, זה הדור שהם בערך בטווח גילאים שלי, של מ-25 עד 40, אני בן 33, זה איפשהו באמצע, זה דור המילניום, עכשיו הדור הגדול ביותר, מבחינת כמות, הכמות הגדולה ביותר של אנשים בתוך, בקרב אזרחים אמריקאים. וקצב הבנייה לא מספיק כרגע ביחס להיצע שהדור הזה צריך. החציון, הנקודה שבה אנשים קונים בתים ובגילאים בערך של 31-32, זה הממוצע, זה החציון, סליחה, בארצות הברית שבו אנשים קונים בתים, ואנשים לא מספיקים, כמות הבתים לא מספיקה לענות על ההיצע, מה שגורם לה להיות מחירים שאנחנו חווים אותם בשנה האחרונה, בנוסף כמובן לכל העליות שגם הקורונה עזרה לזה, אבל מבחינתנו אנחנו מבינים שבשנים הקרובות הולך להיות פה טירוף עוד יותר גדול, כי הולך להיות פה ביקוש מאוד מאוד גדול לנכסים, לדירות, והיצע מאוד נמוך. אחד הדברים שאנחנו מבינים מזה שהרבה מאוד אנשים לא יוכלו לקנות נכסים, כי המחירים עולים ומטפסים ומטפסים, ולכן גם במחירי הסחירות אנחנו נראה טירוף שלם בארצות הברית, ואנחנו גם שם נחווה עליות מחירים, כי מי שלא יכול לקנות, הולך לסחור דירה, ואז גם במחירי הסחירות אנחנו הולכים לראות מחירים מאוד מאוד גבוהים. רק לסבר את האוזן, בכל שנה בארצות הברית יש חוסר של 500,000 נכסים. זה מטורף, זה כמות אדירה, ואם אנחנו מבינים, איפה כדאי בתוך ארצות הברית להשקיע, אז מה שנקרא אנחנו על הגל, אנחנו כבר נמצאים במקום שמצמצם לנו עוד יותר את הסיכונים ומגדיל לנו את אפשרות לרווחים. אז איפה אנחנו יודעים איפה כדאי לנו בתוך ארצות הברית? אז יש כמה מדינות, כמה מקומות שבהם אנחנו ממליצים ואנחנו חושבים שהם מאוד מאוד טובים. אני כרגע רוצה לדבר איתכם על ג'רזי, על ניו ג'רזי, מדינה ענקית, היא סמוכה לניו יורק, וכל המחקרים מראים על עליות מחירים שהולכות להיות בג'רזי בתקופה הקרובה בשנים הקרובות. ממה העליות מחירים האלה? ממה זה נובע? אז אחד כמובן מהגירה חיובית, ככל שאנחנו נשקיע במקומות מבוקשים יותר, ככה מחירי הסחירות עולים, או מחירי הנכסים עולים, בדיוק כמו לצורך העניין אצלנו, באזור המרכז. באזור המרכז המחירים כל הזמן עולים, כל הזמן יש ביקוש מטורף, בגלל שכולם רוצים לחיות, כולם רוצים לגור במרכז, הרבה מאוד אנשים רוצים לגור במרכז. אז אנחנו נהנים במקומות שבהם יש הגירה חיובית, אנחנו נהנים ואנחנו יכולים להסיק מזה, שאם אין מספיק היצע באזור הזה, המחירים שם ימשיכו לטפס. אז כמובן שהגירה החיובית הזאת כבר באה לידי ביטוי, וזה גם נראה שהיא תמשיך לבוא לידי ביטוי, במחירים. ראינו שבג'רזי גם מחירי הנכסים עלו בשנה האחרונה, אנחנו חווינו את זה על בשרנו, בנכסים שהם בבעלותנו, בכל מיני פרויקטים שיש לנו באזור, ואת האקסטרה רווח, אקסטרה מחירה, שצריכנו למכור במחירים יותר גבוהים ממה שהדוח העסקי המקורי רע, וגם אנחנו רואים את זה במחירי הסחירות. ג'רזי עלתה ב-27% בשנה האחרונה במחירי הסחירות. בנוסף, תוסיפו לזה גידול במקורות תעסוקה, עוד ועוד חברות, עוד ועוד מקורות תעסוקה, פותחים ומגייסים יותר ויותר אנשים, וזה מה שאמריקאים מחפשים, רוצים את היציבות הכלכלית, ואנחנו מבינים שככל שאנחנו גם קרובים לניו יורק, אז אנחנו נמצאים במקום שהוא עוד יותר מבוקש, מה שנקרא, אנחנו נמצאים בפריים לוקיישן, כולם רוצים לגור במנהטן, ולכן כל האזורים שהם סובבי מנהטן נהנים מעליות מחירים, נהנים מהביקוש הזה, כולם רוצים להיות קרובים לעיר הגדולה, לא תמיד יש להם את האפשרות לגור בעיר הגדולה, ולכן גם אנחנו נהנים מאוכלוסייה מאוד איכותית וטובה שעובדת הרבה פעמים בניו יורק במנהטן ומרוויחים הרבה מאוד כסף, לא כולם רוצים לגור במנהטן בגלל הצפיפות, לא כולם יכולים לגור במנהטן בגלל הצפיפות, ואז זה מחזק את כל האזורים שמסביב. שכונות כמו אזורים כמו ברוקלין בצד אחד, ויש לנו את ג'רזי שבצד השני. אז בג'רזי יש שתי ערים עיקריות שנהנות מהגירה הזאת, אז יש לנו ג'רזי סיטי, ויש לנו את ניו יורק. היום אני רוצה לדבר איתכם על ניו יורק. ניו יורק היא העיר הגדולה ביותר בכל מדינת ג'רזי, והיא נהנית מהגירה חיובית בשנים האחרונות, כי היא עברה שינוי מאוד מאוד משמעותי מבחינת התפיסה של המקומיים לאזור, ואנחנו רואים את זה, כמו שאמרתי, גם במחירי שכירות שעולים. תוסיפו לזה את זה שיש בה מקורות תעסוקה רבים, היא לא נשענת על איזשהו אפיק כלכלה אחד, ואחד התחומים העיקריים שניו יורק, ככה, מבחינת מקורות תעסוקה, זה תחום הביטוח. נחשבת לעיר השלישית בגודלה בכל ארצות הברית בתחום זה, וזה אומר שהרבה מאוד חברות ביטוח נמצאות שם, זה אומר אוכלוסייה מאוד איכותית, עובדים מאוד איכותיים, שאותם היינו רוצים בעיר שלנו, אותם היינו רוצים בנכסים שלנו. תוסיפו את זה שלאחרונה אושר חוק בתחום הלגליזציה בקנאביס, מה שאמור להכניס בכלל לג'רזי כמדינה, הרבה מאוד כסף, מה שישפר עוד את התשתיות, מה שיחזק את המדינה, מה שיוכל, מה שגורם לאוכלוסייה בעצם לרצות לגור במדינה כזו שמפתחת, וכמובן עוד הרבה מאוד מקורות תעסוקה בתחום הזה. תוסיפו לזה שבניו יורק, מבחינת תשתיות, היא עיר מדהימה. אני מניח שהרבה מכם, מי שמכם שהיה במנהטן, אז או שהוא נחת ב-JFK, או שהוא נחת בניו יורק, אז יש את שדה התעופה שהוא מאוד מאוד גדול, הוא בינלאומי, והרבה מאוד, יש בו הרבה מאוד תנועה. תוסיפו לזה נמל ימי, שמעבירים דרכו הרבה מאוד סחורה, מתקני רכבת, רשת כבישים, ואתם מקבלים מלא 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 עוד פעם מקורות תעסוקה, החל מנהגי מוניות, ועובדים בכל אחת מהנמלים האלה, אם זה נמל התעופה או הנמל הימי. תוסיפו לזה רכבות ותיירות והכל מהכל. וכל זה בעיר הזאת, וזה מה שמחזק את העיר הזאת והופך אותה לעיר מדהימה. זה ככה כל מיני כתבות מהרשת, שאנחנו רואים שהמחירים עולים כבר, והרבה מאוד משקיעים בעצם כבר נכנסים, ואת זה שמחירי השכירות עלו בצורה מאוד מאוד גבוהה בשנה האחרונה, וזה הזמן שלנו לדבר ולהזמין אתכם רגע להצטרף לפרויקט החדש שלנו, שהוא הולך להיות בניו יורק, וכבר, אתם יודעים מה, לפני שאני מזמין אתכם להצטרף, כבר נסביר לכם מה הולך להיות בפרויקט ומה אנחנו הולכים לעשות בו, ולמה מבחינתנו זה הולך להיות אחד הפרויקטים הטובים של שנת 2022, והכי גדול מבחינתנו של שנת 2022. אז דיברנו על העיר, דיברנו על המדינה, דיברנו על העיר, ולמה כדאי להשקיע גם בארצות הברית, גם בג'רזי וגם בניו יורק, והפרויקט שלנו ממוקם באזור מאוד מאוד טוב בג'רזי, אזור שמאוד מאוד מתפתח, הוא נמצא שם והוא לא... והעירייה לא רוצה את השימוש של המתחם. היום המתחם הזה, היום הבניין הזה, הנכס הזה, משמש כמלון, ובעצם העירייה הייתה מאוד מאוד שמחה להיפטר מזה, כי הייתה רוצה להפוך את זה למגורים. מה שקרה, ואני אתן לכם קצת איזשהו סיפור רקע על מי מחזיק את הנכס הזה ולמה הוא מוכר בעצם, אז הנכס הזה מנוהל על ידי איזשהו עיזבון של אדם שנפטר, והיה לו את המלון הזה. אותו מנהל עיזבון, לא רוצה לנהל את המלון הזה, ובעצם מה שקורה זה שהמלון יידרדר בצורה מאוד מאוד קיצונית, והאוכלוסייה שמגיעה אליו הוא אוכלוסייה לא סימפטית. כל המתחם, כל האזור מסביב, כל השכונה מסביב, היא שכונה מאוד איכותית, מאוד טובה, אזורים מאוד, מאוד נחשבים, והמלון הזה מאוד מאוד תקוע לעירייה, והעירייה הייתה מתה להיפטר ממנו. מנהל העיזבון, הוציא את הנכס למחירה, ואנחנו בעצם הגענו לנכס הזה דרך היזם המקומי שאיתו אנחנו עובדים, ולמנהל העיזבון מה שהיה הכי חשוב, זה שמי שיקנה את הנכס, יהיה לו בעצם את היכולת, זה מישהו שיש לו את היכולת באמת לקנות את הנכס, ולא עכשיו יבזבז את הזמן לאותו עיזבון. ואפילו שהיו הצעות גבוהות יותר, אבל מאנשים שלא הראו יכולת פיננסית מספיק טובה, מנהל העיזבון העדיף את היזם המקומי שלנו, שהראה יכולת פיננסית, הראה ניסיון, הראה את הרקע שלו, והעדיף למכור לו במחיר שאנחנו קונים, שהוא מחיר נמוך ממתחת למחיר השוק. עכשיו שימו לב, אנחנו לא הולכים להשתמש במתחם הזה כמלון, בסדר? אנחנו לא באים מתחום המלונאות, וזה לא מעניין אותנו. מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם במבנה הזה, זה אנחנו הולכים לשנות לו את הייעוד, הולכים לשפץ אותו לחלוטין ולהפוך אותו לנכס מולטי פמילי. מה זה אומר נכס מולטי פמילי? זה אומר שכל המתחם הזה הולך להיות עם 99 יחידות דיור, אנחנו הולכים להפוך אותו ל-99 דירות, להזכיר את כל הדירות האלה, ליהנות מתזרים שוטף במהלך ההשקעה, ואחרי 3 שנים למכור את המתחם הזה, ובעצם לחלק את הרווחים וליהנות מהרווח הזה שאנחנו הולכים לעשות במחירה. כלומר, אנחנו קונים נכס שהוא איפשהו מתחת למחיר השוק. אנחנו הולכים לעשות לו השבחה ולהפוך אותו לנכס שמכניס יותר ממה שהוא מכניס היום, בצורה הרבה יותר יציבה, ועוד מעט אני מדבר על היתרונות של מולטי פמילי בכלל, אז בצורה הרבה יותר יציבה, אנחנו גם הולכים ליהנות מקשפלו, מתזרים מזומנים במהלך הדרך, כלומר אנחנו נחלק דמי שכירות במהלך הדרך, וגם בסוף הדרך, בסוף העסקה אנחנו בעצם הולכים למכור את העסקה הזאת ברווח. אז יש לנו פה value מאוד מאוד גדול, ובעצם את האפשרות להרוויח תשואות ולעשות תשואות מאוד גדולות, מאוד גבוהות ויפות. אנחנו בעצם לקחנו קבלן, מי שהולך לעשות לנו את השיפוץ, הוא קבלן מאוד מאוד גדול ומוכר באזור, זה קבלן שבונה בשנה אלפי יחידות דיור, משפץ אלפי יחידות דיור, והוא זה שהולך לעשות לנו את השיפוץ בעסקה הזאת, וגם מולו כבר התנאים והדברים סגורים. אז בואו נדבר רגע על כמה הגנות ובטוחות, ואז נדבר קצת על מה זה מולטי פמילי ומה היתרונות של מולטי פמילי. אז אחד, מבחינתכם יש בעלות ישירה בנכס, כלומר כל אחד יחזיק לפי החלק היחסי שלו בחברה שתהיה בבעלותנו, שהיא בסופו של דבר, ככל שנרד למטה, היא גם זו שמחזיקה בנכס ביחד, שנקרא בחברת הנכס, ביחד עם היזם המקומי. כולם שמים כסף בפרויקט, בפרויקט הזה גם אנחנו, גם היזם המקומי, כמובן שגם אתם, אז ככה זה נותן לכולם את הביטחון והשקט. מבחינת צורת עבודה, יש פה צורת עבודה מאוד מאוד ברורה בין כל הצדדים, אנחנו יש תוכנית עסקית מאוד ברורה, אנחנו יודעים בכמה אנחנו רוצים להזכיר, אנחנו יודעים מה עלות השיפוץ, אנחנו יודעים כמה זמן כל דבר ייקח, מה הוצאות שיהיו לנו במהלך הדרך, התוכנית העסקית היא מאוד מאוד ברורה, וכמובן כל החלטה מהותית, כל שינוי מהתוכנית העסקית, ובכלל כל החלטה מהותית מחויבת לעבור את האישור שלנו. בדיקת הכדאיות פה היא משולשת, גם היזם המקומי עשה את הבדיקה שלו, גם אנחנו עשינו את הבדיקה שלנו, וכמובן גם הבנק, הגוף המממן שמלווה אותנו בעסקה הזאת, גם הוא עשה את הבדיקה שלו, כולם נתנו את האוקיי שלהם לעסקה, כולם מבחינת כולם, העסקה הזאת נראית טובה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, וכמובן בכל רבעון, מי שיכנס לנו שותף בעסקה הזאת, בעצם יקבל עדכון רבעוני, ושמסביר בדיוק מה עברנו ברבעון האחרון, מפרט, חשבוניות, קבלות, תמונות, סרטונים, כל מה שאתם צריכים כדי לחיות את העסקה מאלף ועד תף. עכשיו, בואו רגע נבין מה זה בכלל נכס מולטי פמילי, ולמה הוא נחשב כאחת ההשקעות הכי יציבות שיש בכלל בנדלן, ומה היתרונות שלו. אז נכס מולטי פמילי הוא נכס שהוא בבעלות גוף אחד, כלומר אנחנו לא יכולים למכור, אם אנחנו עושים פה עכשיו 99 יחידות, אנחנו לא יכולים למכור את העסקה הזאת אחר כך ל-99 משפחות שונות, אלא אנחנו נמכור את זה כגוף אחד לגוף אחר, גוף אחד רק יכול לקנות את זה. מי קונה בכלל נכסים של מולטי פמילי ולמה זה? כי אנחנו כישראלים לא מכירים את זה, כי אין לנו את זה בישראל, אין לנו משהו דומה לזה בארץ, אז מי קונה בכלל נכסים כאלה? אז מסתבר, או תתפלו אולי לשמוע, שקרנות הפנסיה שלנו קונות נכסים של מולטי פמילי. זה נחשבת להשקעה הכי יציבה שיש, וקרנות הפנסיה כשהן עושות סל של, של השקעות, בין היתר הן קונות נכסי נדלן, וכשהן קונות נכסי נדלן, הן קונות נכסים של מולטי פמילי. זה גם מקבץ להם הרבה מאוד יחידות במתחם אחד, אז מבחינת התעסקות הרבה יותר קל להם, וגם זה נחשב, כמו שאמרתי, להפיק הכנסה מאוד יציב, ואני עוד רגע אסביר למה. הקבוצה השנייה, בעצם הסוג האוכלוסייה השני שקונה את הנכסים של מולטי פמילי, זה משקיעים מאוד גדולים. בארצות הברית יש הרבה מאוד הטבות מס למי שקונה נכסים של מולטי פמילי, ויש הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד אנשים עם כסף שקונים נכסים כאלה, מקבלים הטבות במס, מקבלים מימון מאוד גבוה, כי הבנקים אוהבים לתת מימון לנכסים כאלה, כי הם נחשבים לנכסים יציבים, ו הם אלה שבעצם קונים את אותם, את אותם נכסים. אז בוא נבין רגע למה נכס מולטי פמילי הוא נחשב לכל כך יציב. כאשר יש לנו כמות מאוד גדולה של יחידות, יש לנו פיזור סיכונים מאוד יפה. גם אם יחידה או מספר יחידות לא מוזכרות, אנחנו עדיין נהנים מהכנסה מאוד גבוהה ביחס להוצאות השוטפות שיש לנו, ולכן זה נחשב מאוד מאוד יציב. בנכסים מהסוג הזה, אני לא כרגע מדבר על מולטי פמילי, שנחשב ל-A קלאס עם מחירים מטורפים, כי שם לפעמים יש פגיעה, כי גם אם בתקופות של מיתון, הנכסי הוקרה הם אלה שנפגעים. אנחנו מדברים על נכס מסוג B, B קלאס, זה אומר אוכלוסייה ממוצעת, ותמיד יש ביקוש לנכסים מהסוג הזה. ברגע שאנחנו מדברים על נכסים בסדר גודל של $2,000 לסחירות, אנחנו מבינים שאנחנו, תמיד יש לזה ביקוש, תמיד יהיה לזה אנשים, תמיד אנשים צריכים קורת גג, אז ככה שגם בתקופות מיתון, גם ב-2008, גם בקורונה, גם במרץ 20, ככה שהתחילה הקורונה, והיה איזושהי תזוזה בשוק הנדלן, ואנשים לא ידעו מה קורה, השוק של מולטי פמילי נחשב לשוק מאוד מאוד יציב, ונשאר מאוד מאוד יציב. אז לא היו בו שינויים, וההפך, דווקא מי שהחזיק נכסי מולטי פמילי הרוויח ביחס למקומות אחרים, וזה נכס שהוא נחשב מאוד מאוד יציב. עכשיו, אחת השאלות בעצם, ואחד הדברים ככה שמלווים אותנו בהשקעה, ושאני בטוח גם אולי עוברים לכם בראש, ואתם מוזמנים לכתוב לי ולשאול אותי שאלות אם יש לכם, אז אחד השאלות זה מה קורה בעצם אם לא יתר, אם לא תצליחו לשנות את הייעוד של המבנה הזה ממלון לנכס מולטי פמילי, אז רק אני אגיד לכם שאנחנו עושים כבר את העבודה מראש, כלומר כבר עכשיו אנחנו עובדים על התוכניות ומגישים אותם לוועדה המקומית כדי שתאשר לנו את זה, עשינו קלוזינג, תהליך סגירה ארוך של מספר חודשים, כדי שיהיה לנו את הזמן הזה, כדי שעד שנגיע לרגע הסגירה, לרגע שבו אנחנו מעבירים כסף וקונים את הנכס, כבר תהיה לנו ודאות לכך שאנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. את ברכת הדרך מהעירייה כבר קיבלנו, אבל אנחנו, כמו שאנחנו תמיד רוצים לסמן וים ולא לשיר סימני שאלה, אנחנו רוצים גם את האישור הרשמי, ואת זה אנחנו נוכל לקבל ברגע שאנחנו נגיע לכיוון של הסגירה. אז יש תמיכה של העירייה, ופלוס תוסיפו על זה שכבר עכשיו אנחנו עובדים על התוכניות, היזם מוציא כסף והשקיע כי הוא מאמין בשינוי הזה, תוסיפו על זה שעד לסגירה, עד לרגע שבו נצטרך להעביר את הכסף, אנחנו כבר נדע, תהיה ודאות לגבי העניין הזה, אז ככה הדבר הזה מבחינתנו פתור. יש עוד איזושהי שאלה ככה שמרחפת, מה הולך בכלל לקרות מבחינת כלכלה בסיטואציה של אינפלציה או עליות ריבית, אז מבחינתנו את המימון שאנחנו לוקחים, הריבית היא ריבית קבועה, ואנחנו לא, גם אם יהיו עליות ריבית, אנחנו לא ניפגע בסיטואציה הזאת. ואם תהיה אינפלציה, בדרך כלל מה שקורה, זה שאם כבר יש איזשהו שוק שנפגע, זה שוק המחירות שלפעמים מדשדש אולי בסיטואציות כאלה, לא שוק הסחירות. כי כמו שאמרתי, כולם, מי שלא יוכל לקנות נכס בגלל שהריבית תעלה, יצטרך להזכיר אותו, צריך לסחור נכס, ואז בעצם המחירים יעלו, מחירי הסחירות עולים בסיטואציה כזאת. עכשיו שימו לב, עליות הריבית, גם שמתוכננות, הן מתוכננות בקפיצות מתונות, ולא עכשיו עליות חדות, ולכן אנחנו גם פה, אנחנו לא צופים איזה שהם שינויים מטורפים, בתקופה הנראית לעין, ולכן אני לא חושב שיש שינוי, אבל גם אם יהיה שינוי דרמטי, נכסים של מולטי פמילי, נכסים נחשבים לנכסים הכי יציבים שיש, הם נכסים שהם תמיד מוזכרים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כל עוד אתם נמצאים במיקום טוב ובאזור שמתופעל טוב. אז ברגע שהנכס שלנו הוא נכס שהוא עובר שיפוץ לגמרי, ואנחנו הולכים לעשות בו מספר דברים, אני כבר אספר לכם, שהולכים להפוך אותו להיות עוד יותר ייחודי בנוף המקומי, אנחנו בכלל הולכים לעשות את המתחם הזה, מתחם מאוד מאוד מבוקש, שהרבה מאוד חבר'ה צעירים, משפחות צעירות, ירצו לסחור את את הנכס. אז קצת ככה על המחשבות שלנו ומה עשינו ואיך תכננו את העסקה הזאת. אז אנחנו בעצם לקחנו את המבנה הזה והתחלנו ככה לחלק אותו ולחשוב מה אנחנו רוצים. אז כמובן, כמו כל יזם שחושב על עסקה, אנחנו מנסים להבין מי קהל היעד שלנו. ואחרי מחקר, וכמובן שאנחנו יודעים, קהל היעד שלנו זה חבר'ה צעירים, כמו שאמרתי, משפחות צעירות, אנחנו לא מכוונים עכשיו למשפחות מרובות ילדים, או משפחות שצריכות הרבה חדרים, זה לא הקהל היעד שלנו בעסקה, אלא חבר'ה צעירים ומשפחות צעירות, זוג פלוס ילד, שיסחרו מאיתנו את הדירות. יכולנו לעשות אפילו יותר יחידות מאותם 99 יחידות שהגדרנו. יכולנו להגיע לכמות גדולה יותר, אבל אז אם היינו עוברים את ה-100 יחידות, יש מספר קודים מקומיים שהיינו חייבים להתיישר אליהם. לצורך הדוגמה, היינו חייבים לשים שומר בכניסה למבנה, מה שהיה מעלה לנו את ההוצאות הקבועות, ואז זה מוריד לנו מהרווחיות. כלומר, מצאנו את האיזון הנכון בין מה שאנחנו רוצים להכניס אל מול מה שאנחנו רוצים להוציא, כדי לייצר את הרווחיות הכי הכי גבוהה שאנחנו יכולים לייצר מהפרויקט הזה. אז הגענו ל-99 יחידות, שזה היה מבחינתנו כמות היחידות האידיאלית במבנה, בגודל שלו. עשינו בדיקות למבנה, היסודות שלו מאוד מאוד חזקים, המבנה טוב, המבנה עמיד, המעלית תקינה, הכל תקין, אנחנו רק משפצים את המבנה מבפנים, מחלקים את הקומות, כמו שאמרתי, לדירות בגדלים שונים, לפי התוכנית שאנחנו עבדנו עליה, ובעצם הולכים להזכיר את זה, כמו שאמרתי, למקומיים, לאוכלוסייה מקומית. אז מה הולך להיות לנו במבנה הזה? אז יש לנו מתחם חנייה, כדי שלמי שיש רכבים יוכל להחנות, למרות שבכל מקרה אנחנו מדברים בארצות הברית, אמרתי לכם, התשתיות שם הן מאוד מאוד טובות, ורוב האנשים מתניידים ברכבות, אוטובוסים, אז גם מבחינת קרבה לתחבורה ציבורית, אנחנו נמצאים מאוד מאוד קרוב לתחבורה ציבורית. הלובי, המבנה של הכניסה, זה קומה מאוד מאוד גבוהה, כלומר הגובה של הלובי, ככה תקרה גבוהה, והוא מאוד מאוד מרשים, אנחנו הולכים לשפץ אותו ועשות אותו מאוד מאוד יפה, עם חדר כושר למי שסוחר מאיתנו, בעצם לאוכלוסייה שתגור במבנה. תוסיפו על זה עוד חלל שאנחנו הולכים לעשות כחלל עבודה משותף, בסגנון של WeWork, שאנשים יוכלו להגיע לשם ולעבוד, וכל אחד עם הלפטופ שלו לא יצטרך לעבוד מהדירה, אלא ירד למטה ויוכל לייצר קשרים, יוכל לעבוד מהלפטופ שלו מהלובי של הבניין, או לעשות פגישות בלובי של הבניין. הוא גם נעשה שם עוד מספר יחידות בקומה הזאת, ובעצם חשבנו והקפנו באמת את כל מה שאנחנו יכולים. כמובן יש גם דברים, כל מיני שימושים ציבוריים, כמו חדר מכונות כביסה וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים שהם מאוד מאוד מקובלים במתחמי מולטי פמילי. אז כמו שהבנתם, אנחנו, אם אני רגע אעשה איזשהו סיכומון, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נמצאים, עושים בעצם, לוקחים את מודל ההשקעות הטוב בעולם, שזה קרנות, ובעצם נותנים לכם את האפשרות להצטרף אלינו וליזם המקומי להשקעה שהיא גדולה. מבינים שזה השקעה שכל אחד מכם לא יכול לעשות אותה לבד, אבל עם כסף קטן, ברגע שאנחנו פועלים ביחד, אנחנו יכולים לעשות את זה. בפרויקט הזה יש לכם אפשרות לבחור או להצטרף כמסלול חוב, שבעצם לתת הלוואה לפרויקט ולקבל ריבית קבועה, שפה יש תזרים קבוע ושאתם יודעים כל הזמן מה אתם מקבלים ומתי, או לחילופין, להיכנס איתנו במסלול של שותפים בעסקה, ואז אתם, ככל שהפרויקט ירוויח יותר, אתם תרוויחו יותר, ככל שהפרויקט ירוויח פחות, אתם תרוויחו פחות. זה ככה למי שקצת יותר אוהב ריגושים, יותר רוצה לחיות את העסקה, או מאמין בעסקה. אפשר גם לפצל, אפשר לעשות גם וגם, יש לכם את האפשרות הזאת, אם אתם רוצים לעשות פיזור סיכונים. אז דיברנו על זה שבארצות הברית, יש ביקוש מאוד מאוד גדול לנכסים, בגלל דור המילניום שהוא הרבה יותר גדול מכמות ההיצע שיש בשוק, וזה גורם לעליות מחירים מאוד רציניות. וברגע שאנחנו משקיעים באזורים שהם נחשבים אזורים מבוקשים, כמו במקרה שלנו בניו יורק, בעיר הכי גדולה בניו ג'רזי, שהיא סמוכה למנהטן, שהיא נהנית מהגירה חיובית, ובתוך העיר הזאת אנחנו נמצאים במיקום טוב, במיקום אטרקטיבי, ולקחנו מבנה שאנחנו הופכים אותו למבנה שהוא הכי מבוקש, שזה האוכלוסייה שם המקומית, זה מה שהם מחפשים, דירות כאלה, דירות קטנות, ואנחנו הופכים אותו לנכס שהוא משופץ לחלוטין, הוא יהיה חדש לגמרי, עם לובי, עם חללים משותפים, וחדר כושר, וכל הפסיליטיז שאנחנו יודעים לתת במתחמים כאלה, אז אנחנו, ברור לנו שאנחנו הולכים להזכיר את הנכס הזה בצורה מאוד מאוד מהירה. מה שבעצם הולך להיות זה שבשנה הראשונה היא מה שנקרא שנת הקמה, היא שנה שבה אנחנו יכולים לשפץ את המתחם, ומיד אחר מכן להזכיר, ליהנות מדמי השכירות, מה שנקרא לשבת רגל לרגל, ליהנות מהעבודה הקשה שעשינו, ואחרי 3 שנים למכור את הפרויקט הזה, את העסקה הזאת, ולהרוויח עוד כסף נוסף. אז זה המקום שלנו, להזמין אתכם להצטרף אלינו לפרויקט, וכבר אני אענה על, על, על שאלות, אז אני מזמין אתכם בעצם להצטרף רק רגע, מה שקפץ לי פה המסך. אז אני מזמין אתכם בעצם להצטרף אלינו לפרויקט הזה, מינימום השקעה הוא 70,000 דולר, וזה המקום שלכם לכל מי שרוצה לקבל יותר פרטים, ורוצה, כבר אני אענה לה כמובן גם על שאלות, אז כל מי שרוצה לקבל יותר פרטים, רוצה לשאול יותר שאלות, לקבל יותר מידע, להבין את כל היתרונות, החסרונות, סכנות שיש, להבין תצועות, להבין מספרים, את כל הדבר הזה אנחנו נוכל לספק לכם בפגישה, אנחנו נוכל לספק את זה רק ל-35 המשקיעים הראשונים שיגיעו אלינו, זה החוק, זה מה שהחוק אומר, ואנחנו מגבילים את זה רק ל-35 הראשונים שהצטרפו אלינו, ולכן אנחנו מזמינים אתכם, לרשום לנו את מספר הטלפון שלכם, אתם יכולים בתגובות, אתם יכולים לשלוח לנו הודעה בפרטי, אנחנו נזמן אתכם אלינו למשרדים לפגישה, ואז נוכל להציג לכם את כל המצגת המלאה, עם כל הנתונים והדוחות והמספרים היותר מדויקים של העסקה, כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת. אז ככה, לכל מי שרוצה בעצם, תרשמו לנו ותשאירו לנו פרטים. בואו נענה רגע על שאלות שיש, אני רואה פה שאלה אחת כרגע, ואתם מוזמנים כמובן לכתוב לי שאלות ככה, ואז אני אוכל לענות לכם, אבל אם יש לכם איזשהם שאלות, דברים כאלה, אני אענה. אז אולי הוועדה תגיד שתנאי לאישור זה יותר דירות בשביל לנצל את הנכס כמו שצריך, את הוועדה זה לא מעניין כמה יחידות אנחנו עושים, ההפך, דווקא מבחינת הוועדה אנחנו יכולים לעשות יותר יחידות, אבל הם לא מגבילים אותנו לעשות את המקסימום. אנחנו יכולים לעשות פחות מזה, אם הייתי רוצה הפוך, כלומר, אם הוועדה לצורך העניין הייתה אומרת, מבחינת הטאבה המקומית או החוק המקומי, אני רוצה רק 100 דירות או 99 דירות, ואני הייתי מבקש יותר מזה, אז הייתי צריך פה ועדות מיוחדות ואתי צריך אישורים מיוחדים, וזה היה הרבה יותר קשה, ובדרך כלל דברים גם שאנחנו לא עושים, אנחנו לא מבקשים היתרים מיוחדים, אנחנו מבקשים היתרים שקל לוועדות לבלוע, וקל להם לאשר אותם, ואנחנו לא צריכים עכשיו לעלות למחוזי או כל מיני דברים כאלה, אלא כבר בוועדה המקומית אנחנו מקבלים את האישורים, אז מבחינת הוועדה אנחנו קיבלנו כבר את ברכת הדרך, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו רק רוצים להפוך את זה, שזה יהיה באופן פורמלי. לגבי אחוזי רווח, פלוס מינוס, אסור לנו להגיד בשידורים כאלה, הייתי מאוד שמח, היה לי הרבה יותר קל להציג לכם מצגת עם תשואות ולהגיד יאללה מי שרוצה שיבוא ויצטרף, לצערי אנחנו לא יכולים, כי הרשות לניירות ערך מגבילה אותנו, זה החוק ואנחנו כפופים לחוק של הרשות לניירות ערך, בגלל זה אמרתי שרק 35 משקיעים הראשונים שיבואו אלינו לפגישה, יוכלו לשמוע את המספרים, לאחר מכן אנחנו סוגרים את הרשימה, ולא נוכל להציג את זה למשקיעים נוספים. אם יש עוד שאלות אתם מוזמנים לכתוב לי, אני רק אגיד כמובן, מינימום השקעה זה 70,000, אני יש פה גם את השאלה, אז מינימום השקעה זה 70,000 דולר, אנחנו מדברים במציאות של ימינו, זה לא על סכומי כסף גבוהים, אנחנו צריכים לזכור גם שהדולר היום בשפל שלו, אז אנחנו מדברים על בערך על 220,000-225,000 דולר, זה לא סכומי כסף גדולים ביחס להשקעות אחרות שיש, וזה משהו שכן אפשר, שיש לו לרוב האנשים, ואפשר כבר להשקיע ולעשות איתו דברים מאוד מאוד יפים, עם תשואות מאוד מאוד יפות. אז כמו שאמרתי, הדולר היום בשפל, ואנחנו צריכים בעצם לנצל אותו, אחד מהדברים שאני מניח שרוב האנשים מאמינים, שדווקא הדולר יעלה בשנים הקרובות, אז בעצם יש פה יתרון, שברגע שאתם משקיעים גם במתח, איפשהו אתם גם יכולים ליהנות מעליות הדולר, אבל זה כמובן עוד איזשהו רכיב מסוים, שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, בתוך השקעה. אז כמו שאמרתי, אז אני אתן פה עוד פעם איזשהו סיכום, איתרנו נכס, שאנחנו קונים אותו מתחת למחיר השוק, הנכס הזה היום משמש כמלון, אנחנו לא הולכים לעשות אותו כמלון, אנחנו לא באים מתחום המלונאות, וזה לא מעניין אותנו, מה שאנחנו רוצים זה תחום המגורים. תזכרו, הקנייה הראשונה של כל אדם, זה לחם ומים, קודם כל לאכול, והדבר השני שהוא צריך, זה קורת גג. ולכן מגורים תמיד יהיה ביקוש, ואם אנחנו נשקיע בנכסים למגורים בתחום, באזורים מבוקשים, אנחנו לא נפסיד, אנחנו תמיד נרוויח, אם אנחנו נקנה טוב ונעשה פעולות טובות, אנחנו תמיד נרוויח, אז פה אנחנו בעצם עושים קנייה של נכס במיקום מרכזי, במיקום טוב, מיקום שיש בו ביקוש מאוד גבוה, מאוד, מאוד גדול, גם לסחירות וגם כמובן למחירה, אז מבחינתנו אנחנו סגרנו וי על העניין הזה, אנחנו יודעים שאנחנו מזכיר את היחידות בקלות, אנחנו אפילו תמחרנו את הדוח העסקי שלנו טיפה מתחת למה שמחיר השוק היום נותן, ואני גם מניח שהשוק יעלה בשנה הקרובה בנוסף לזה, כי אנחנו רואים את הביקוש שיש שם באזור. אז אמרנו שאנחנו קונים טוב, אמרנו שלקחנו קבלן שהולך לעשות את השיפוץ, שהוא קבלן מאוד מאוד רציני, היזם מקומי שאיתו אנחנו עובדים, זה יזם מקומי שכבר יש לנו איתו מספר פרויקטים, ואפילו שניים שהסתיימו בהצלחה, שניים שהסתיימו לגמרי, וזה יזם שאנחנו עובדים איתו, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, ואנחנו כמובן מגדילים איתו את הפעילות, אז ככה יש גם רקע וניסיון, וקשרים מאוד מאוד טובים, אז זה לא הפעם הראשונה שאנחנו פועלים בניו ג'רזי, כבר ביצענו עסקאות עם היזם הזה, בניו ג'רזי שהסתיימו בהצלחה, אפילו מתחם כזה של מולטי פמילי, של 88 יחידות דיור, קנינו ביחד איתו מגרש חנייה, עשינו שינוי ייעוד, דווקא שם זה היה הרבה יותר מורכב, כי זה שימש כמגרש, ואנחנו צריכים להגיש תוכניות מאפס, אז זה קצת היה אפילו יותר ארוך, במקרה שלנו זה אמור להיות משהו דווקא מאוד פשוט, עשינו שינוי ייעוד למולטי פמילי עם 88 יחידות דיור, קיבלנו אישור מהוועדה, קיבלנו את ההיתר, ורגע לפני שהתחלנו את הבנייה, קיבלנו הצעה לעשות אקזיט מאוד רווחי וגבוה, וכמו שאתם מבינים, אין לנו רגש סנטימנטלי לנכסים, אלא אנחנו מסתכלים תמיד על העסקאות שלנו בצורה מאוד קרה, ואנחנו נמכור אותם במקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מרוויחים הכי טוב, אז הרווחנו ועשינו תשואות מאוד מאוד גבוהות, מכרנו את הנכס, ובעצם עשינו עליו סיבוב, עשינו עליו אקזיט, תוסיפו על זה עוד עסקה אחרת שביצענו, וגם שם המשקיעים כבר קיבלו את הרווחים, והפרויקט הסתיים לגמרי, אז היזם הזה עובד באזור הזה, זה התא שטח שלו, אתם צריכים להבין, אנחנו תמיד בוחרים יזמים שזה האזור שלהם, זה המומחיות שלהם, יזמים שעשו עסקאות מהסוג הזה, אז הוא גם שולט באזור הזה ובתא שטח הזה, וגם יש לנו ניסיון איתו, ככה שזה נותן הרבה מאוד ביטחון, ואני מאוד מאוד מאמין בעסקה הזאת, אני חושב שהולכת להיות עסקה מצוינת, עסקה מאוד, ככה למי שאוהב עסקאות בטוחות, אז זה מסוג העסקאות האלה שהן מאוד טובות, היציבות בדמי השכירות היא מאוד מאוד חזקה ומאוד טובה. זהו, אז כמו שאמרתי, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו, לבוא אלינו לפגישות, תשלחו לנו בפרטי, אתם יכולים לשלוח לנו גם במסנג'ר, בפייסבוק, גם משקיעים שכבר מצטרפים, שמכירים אותנו, מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפ או ליצור איתנו קשר, אני גם ארשום פה את הטלפון שלנו ליצירת קשר של המשרד, פלוס וואטסאפ, אני ארשום את זה עכשיו בתגובות, ככה שתוכלו אפילו ליצור קשר מחר עם מנהלת המשרד שלנו ישירות בטלפון האישי, ובעצם לשלוח וואטסאפ שאתם רוצים כבר עכשיו פגישה, והיא תתאם לכם בעצם את הפגישה. אז אני רושם לכם את מה גובה השכירות הצפויה. אנחנו מדברים על ממוצע ליחידות של באזור ה-1900 דולר ליחידה. בסדר, זה הממוצע. אני רואה שיש פה שאלות, אני אענה לכם, אני רק אכתוב פה את הטלפון בתגובות, טלפון ישיר של מנהלת המשרד. בסדר, כל מי שרוצה יכול ליצור איתנו קשר ישירות. אני אכתוב לכם, וכבר אני אענה רגע לעוד שאלות, אז תסלחו לי עוד 5 שניות, 886-0190, כתבתי לכם את זה בתגובות. בכמה אחוזים משתתף היזם וכמה אנחנו? היזם המקומי שם 20% מהעון העצמי שאנחנו בעצם צריכים להביא לפרויקט, שזה אחוז מאוד גבוה ביחס לעסקאות אחרות שמקובלות בשוק, ואנחנו שמים 5% מסכום הגיוס, אז כבר אתם מבינים שקבוצת היזמים שמה רבע מהכסף, זה נותן ביטחון מאוד טוב. אז זה ככה שאלה לגבי אחוז ההון ששמים, גובה שכירות כמו שאמרתי, יהיה ממוצע של בערך 1,900 דולר ליחידה, שאם אתם עושים לזה איזושהי השלכות, אז זה בערך זה גם השכירות שמקובלת פה באזור המרכז, רק קודם חשבון שבארצות הברית, באזורים האלה שקרובים למנהטן, אנשים מרוויחים הרבה מאוד כסף, ויש להם את היכולת לשלם את הסכומים האלה, וזו השכירות שמקובלת באזור. אז זהו חברים, תרשמו לנו בתגובות, את המספרי טלפון שלכם, מי שרוצה להגיע אליהם לפגישה, ונקבע לכם פגישות מסודרות, או תשלחו לנו בפרטי, שיהיה לכם ערב נפלא, אם יש עדיין עוד שאלות, אתם מוזמנים לרשום לנו, ואנחנו נגיב ונענה לכולם על כל השאלות.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.